הפסוק, הפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כתוב על זה בחז"ל שהפסוק הזה מדבר בגלויות. התחייבנו, גלינו ארבעה גלויות, באחת אנחנו עדיין נמצאים. והגלויות כתובות בפסוק הזה: תוהו כנגד בבל, בוהו כנגד פרס ומדי, חושך כנגד יוון, כמו שידוע, תהום כנגד הגלות הרביעית, שהיא כתהום שאין לה חק. כך כתוב: תוהו, בוהו, חושך, תהום. שורש כל הדברים האלה כולם, כן. תוהו ותהום זה ממש אותו דבר. תהום זה תוהו מקובע, תהום. שורש כל הדברים האלה זה הכל תוהו. תוהו זה נקרא דבר שצורתו אינה ברורה. כשרואים אותו, הדבר הזה מעורר רק תהייה. זאת אומרת, אין אפשרות לומר על זה, לומר על זה דבר מסוים. אין אפשרות, הדבר לא ניתן לפירוש. לא ניתן להגדרה מבוארת. הדבר לא מוגדר. הדבר משאיר אותנו תוהים. זה נקרא טוב. זה מצב שהמצב הזה אין בו אלא תהייה. אין בו שום תפיסה, אין בו שום מהלך, אין בו שום תפיסת משמעות. אין. תהייה. זאת אומרת, בעצם, מה שכתוב כאן זה שכל הדבר המשותף לכל הגלויות, מה שיוצא מכולם יחד, יוצא אותו עניין. אותו עניין שנקרא טוב. כמה פעמים בתורה שבכתב כתובה המילה תוהו? בכמה וכמה הקשרים, דברים ידועים. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו יליל ישימון. תוהו יליל ישימון. הכוונה, כשמקום מסוים מוגדר כישימון, הוא שומם לגמרי, אז אין שם שום, אין שום דבר שניתן להגדרה, אין שום דבר ש... זה מקום טוב, מקום שאין מה לומר עליו, אין לו שום איוך, אין שום איכות שאפשר לפרש אותו. זה נקרא מקום שכל מי שנמצא בו הוא תוהה, הוא משתומם. הישימון הוא שממה, והשממה מעוררת השתוממות. זה לא דברים, לא דברים מיושבים, לא דברים ברורים. ויתעם בתוהו לא דרך, כמו שכתוב בפסוק, גם זה פסוק ידוע שאומרים אותו. ויתעם בתוהו לא דרך, תוהו לא דרך. היינו, תוהו זה נקרא דבר אין בו מהלך, זה לא דרך, היינו, זה לא מוביל לשום מקום. התוהו לא מוביל לשום מקום. כשכתוב הפסוק לא תוהו בראה לשבת יצרה, לא תוהו בראה לשבת יצרה, הכוונה, הבריאה מכוונת לאיזושהי תכלית. לא תוהו בראה. כביכול בורא העולם לא, הוא לא ברא את הבריאה כדי שתהיה ותישאר מה שהיא. לא תוהו בראה לשבת יצרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפוך את המקום שבו אנחנו נמצאים למקום יישוב, מקום יישוב בני אדם. המשמעות שהגלויות כולם מחזירות אותנו לעולם חסר דרך, קשה למצוא תכלית, קשה קשה ליצור מקום יישוב אמיתי. זה לא, אי אפשר כאן ליצור מקום יישוב אמיתי. מקום יישוב פירושו מקום שבו בני אדם נמצאים, פועלים ומכוונים לתכלית שנשמע כביכול בורא העולם ברא אותה. וכשאין, כשהדבר הזה לא קיים, זה מה שנקרא תוהו. ועל תוהו, זה פירוש המילים, לא תוהו בראה. תוהו לא היה בכוונת הבריאה. תוהו זה מחוץ לסדר הבריאה. לא לזה התכוון בורא העולם. מצב של תוהו זה נקרא מצב שהוא מחוץ לבריאה. קטע בספר הזוהר, פרשת וארא, תחזי, זה בפרשת וארא בדף כ"ה בזוהר. כתיב, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. מהי ואני ערל שפתיים? והבקדמית הכתיב, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ומשה רבינו כבר אמר כך כביכול לבורא העולם, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. וקוד שבריחו האותיב לי, מי שם פה לאדם? או מי שם, כן, עיוור או חרש, הלא אנוכי השם. והוא אמר, כביכול בורא העולם הבטיח לו ואמר לו, ואנוכי אהיה עם פיך, סלקא דעתך דלא הווה כן. האם יעלה על הדעת שכביכול דברו של בורא העולם לא מתקיים? אז איך ייתכן? והשתא אמר ואני ערל שפתיים. מה זאת אומרת? איך הוא אומר ואני ערל שפתיים אחרי שבורא העולם הבטיח לו? ואנוכי אהיה עם פיך. אי הכי, אם הוא רואה את עצמו ערל שפתיים, אנהו מילד אבטח ליקוד שבריך ובקדמיתה. איפה אותו דבר שבורא העולם הבטיח לו קודם? אלא רזה איהו, יש כאן סוד. משה קלה. ודיבור דאיהו מילה דילי הווה בגלותה. והווה איהו עתים לפרשה מילים. משה רבינו אומר לבורא העולם, הטענה הקודמת הייתה שהוא לא יכול לדבר, כי הוא כבד פה, כבד לשון. זה משהו ששייך למערכת. המערכת הפיזית, כן, כוח הדיבור. אין לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי אהיה עם פיך. אתה תוכל לדבר. לדבר תוכל. אבל כאן כתוב דבר חדש. כאן כתוב, איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. כאן זה משהו חדש. בגין דה אמר ואיך ישמעני פרעה ועוד דמילה דילי איהי בגלותה דילי תהלת לי מילה. משה רבינו אומר לבורא העולם, הדיבור שלי, לא כוח הדיבור, כוח הוצאת מילים מהפה, זה, על זה הבטיח לו הקדוש ברוך הוא ואנוכי אהיה איתי. חוץ מזה, חוץ הדיבור בעצמו אין לי אותו. הדיבור שלי נמצא בגלות. יתר על כן, כביכול, משה רבינו עונה לבורא העולם ואומר לו, איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. אז הוא מוסיף, חז"ל מוסיפים, דמילה דילי איהי בגלותה דילי. הדיבור שלי נמצא אצלו. אצל מי שאתה שולח אותי לדבר אליו, אצלו נמצא הדיבור שלי בגלות. הדיבור שלי נמצא בגלות. קשה מאוד להבין, אלה דברים סתומים. מה פשר הדברים? הדיבור נמצא בגלות. ולא סתם בגלות, אלא בגלות אצל אותו אחד שאתה שולח אותי לדבר אליו. אצלו הדיבור שלי נמצא בגלות. דהלק לי מילה. ועל דה שטף קודש בריחו לאהרון ועדי. בגלל זה שיתף הבורא העולם את אהרון יחד איתו. אין לנו מושג בדברים האלה, אבל הדברים צריכים פירוש. מה המשמעות של דיבור שנמצא בגלות? מה זה? איך אפשר? איך אנחנו צריכים להבין את זה? מה זאת אומרת דיבור נמצא בגלות? המשמעות של גלות היא שדבר, המושג גלות, זה נקרא שדבר נמצא שלא במקומו. דבר נמצא ב שיעבוד לאיזשהו כוח אחר שולט עליו. זה נקרא גלות. היות בגלות זה נקרא להימצא מחוץ למקומו, להימצא להימצא כפוף לאיזשהו כוח ששולט עליו. ובנוסף, גם זה גלות, זה להיות בפיזור, לא להיות מלוכד, לא להיות לא להיות לא להיות מרוכז, לא להיות מחובר. כמו שאנחנו מתפללים וקראת פזורנו בין הגויים, פזורנו. כביכול, כשאנחנו מתפללים על הגלות, אנחנו אומרים מקבץ נדחי עמו ישראל. כביכול בורא העולם אוסף יחד. קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. זה נקרא גלות. גלות זה נקרא פיזור. גלות נקרא לא במקום, לא במקום. הדבר לא נמצא במקומו. הדבר נמצא בפיזור, והדבר נמצא בכפיפות, בשיעבוד, לאיזשהו כוח אחר, שלא מאפשר לו להוציא את עצמו לפועל. זה נקרא גלות. זאת גלות. כשמשה רבינו אומר, דיבורה, דילי, איהי בגלות הדילי, זאת אומרת, בגלות אצלו, בגלות שלו. הדיבור שלי הוא בגלות שלו. היינו, היינו, כביכול. החיסרון כאן צריך להיות. דיבורו של משה רבינו לא יכול לצאת לגילוי בגלות מצרים. כל זמן שאנחנו בגלות, כל זמן שעבדים היינו לפרעה במצרים, כל זמן שהיינו בגלות מצרים, אז דיבורו של משה רבינו לא יכול לצאת לגילוי, לא יכול לצאת לפה. הכוונה, עצם הגלות חלה על הדבר הזה שנקרא דיבורו של משה רבינו. פשוט להבין במה יסקינה. דיבורו של משה רבינו זה התורה בעצמה. הדברים הם בעצם, כשמעיינים הדברים הם בעצם ברורים. בלשון הקודש, כל עצם, כל חפץ, כל משהו בעולם נקרא דבר. עצמים, חפצים, אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. מדברים על איזשהו כלי. למה כלי נקרא דבר? למה הוא דבר? המילה דבר אומרת רק דבר אחד. המילה דבר, השורש שלה הוא דיבור. המילה דבר, השורש שלה הוא דיבור. הגמרא לומדת, מזכירים את זה תמיד, הגמרא לומדת, הגמרא בשבת, בפרק, תחילת פרק במה בהמה. הגמרא לומדת שכלים שכל עניינם זה אך ורק להשמיע קול. כלים של שיר וכדומה. כלים שתפקידם רק להשמיע קולות. גם כלים כאלה נקראים כלים, אבל פי שדין כלים מחייב שהכלים יהיו כלי מעשה. צריך לימוד, צריך ילפותה, שגם כלים שעניינם לא מעשה אלא דיבור, השמעת קול, גם אלה נקראים כלים. לומדים את זה מכל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אפילו בשעה שכל עצמו של אותו דבר זה רק להיות דבר, היינו להשמיע משהו, להשמיע איזשהו דיבור, קול. מה לחפץ ולדבר? מה לעצם? למה זה דבר? לא רק זה, אלא כל מצב נקרא דבר. על פי שניים יודעים יקום דבר. איזה דבר? מה דבר? אז אנחנו הרי יודעים, אנחנו יודעים שהכל נהיה בדברו. אנחנו יודעים. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבא. הכל נהיה בדברו. כביכול, כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, ממש מקצה לקצה, בלי שום יוצא מן הכלל. כל הבריאה כולה, היא כולה ביטוי לאותו דבר, כביכול. בורא העולם יצר את הכל, ברא את הכל, היווה את הכל בדברו. כך שכל דבר נושא בתוכו איזשהו דיבור. חייב להיות כך, כביכול הדבר הזה נוצר בדיבור, והדיבור הוא זה שהביא את הדבר הזה לעולם. זאת אומרת, הדבר הזה הוא הפועל היוצא של דיבור. זה הגילוי של דיבור. אם זה הגילוי של דיבור, היינו, זה דבר. למדנו אם כן. למדנו. כל מי שדיבורו הוא כל מי שדיבורו הוא דיבור שמבטא את עצם הדברים. זה משה רבינו. כביכול בורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה כל הדברים שבעולם מדברים? מה הם אומרים? מהו דברם? מהו הדבר שהם מבטאים? הווה אומר, כביכול, דיבורו יתברך. אברהם אבינו הסתובב בעולם, הסתובב, התבונן בכל דבר ודבר, בכל הדברים הוא התבונן, ומזה הוא הוציא את כל התורה. אברהם אבינו קיים, עשה, כמו שכתוב במשנה, את כל התורה כולה, קודם שניתנה, עד שלא ניתנה. מצינו שעשה אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כל התורה כולה נתגלתה על ידי אברהם אבינו. מאין במעמד הר סיני שמענו דיברות. אברהם אבינו לא מצאנו. אברהם אבינו, כל מה שהוא עשה זה רק התבונן בעולם, כמו שידוע. כך הרי אומרים חז"ל. התבונן בכל הדברים שבעולם, והוא ידע לשמוע, ידע לראות, היינו לקרוא כל דבר. וכשהוא צירף דיבור לדיבור, דיבור לדיבור, צירוף נכון, העולה מזה, היוצא מזה, זה כל התורה כולה. הדבר הזה עצמו, זה דיבורו של משה רבינו, כמובן. משה רבינו, כל דיבורו זה תורה. אין לו דיבור אחר. כאן, בנקודה הזאת עצמה, כאן חלה גלות מצרים. גלות מצרים חלה בדיוק על דיבורו של משה רבה. הנה לשון הרמב"ם. בפרק א' מהלכות עבודה זרה הרמב״ם מתאר, מגלה איך היה העולם נראה עד אברהם ואיך הייתה תחילתו והתגלותו של אברהם. כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. Okay. אגב, זה חידוש גדול ברמב"ם. מפורסם מאוד מה שכתוב במדרש, בן שלוש הכיר אברהם את בוראו. מאוד מפורסם. הרמב"ם הבין שבן שלוש הכוונה בן שנתיים. היינו כשהוא נכנס לשנתו השלישית. לכן הוא כותב, כיוון שנגמל איתן זה. גמילה היא, כמו שידוע, גמילה היא בשנתיים. אז כיוון שנגמל איתן זה, אז הוא נכנס לשנתו השלישית, ואז התחיל הבן שלוש שהכיר אברהם את בוראו. זאת אומרת, בן שלוש זה נקרא, הוא נכנס לשנתו השלישית. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשב ביום ובלילה. והיה תמע, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם. כך כתוב, כן, אלו דברי הרמב"ם. אנחנו אומרים בהגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כנראה שהרמב"ם מבין שהכוונה אבותינו זה לא תרח. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הכוונה לאברהם. לכן כתוב, והוא היה עובד עמהם. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה וידע שיש שם אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו וידע שכל העם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. בהמשך, כתוב הרמב"ם, כמה שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד, אלא לאלוקה העולם, ולא ראוי להשתחוות. כדי שיכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהם כל העם. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. ונעשה לו נס. ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוקה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם קהל עולם. וכיוון שהיו העם מתקפצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקפצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. מה שכתוב ברמב"ם, אנשי בית אברהם, זה הכוונה. מה שכתוב בפסוק, וכל אנשי בית אברהם נימולו איתו. זאת אומרת שבאותו יום שהם נימולו, נימולו רבבות בני אדם. רבבות בני אדם נימולו אז עם אברהם. ושתל בלימם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים. והודיעו ליצחק, וישב יצחק מלמד, ויצחק הודיעו ליעקב, ומינהו ללמד. ויעקב אבינו לימד בניו כולם. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. זה היה החידוש. אומה שלמה. שהיא יודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל, כך כתוב, במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי, שעמד במצוות אבות. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותעייתם. זה מה שקרה בסוף גלות מצרים, מה שכתוב, מה שמפורסם, ידוע בעולם גם. זה, כל אחד יש לו אגדה בבית. כמעט, כן, אפשר למצוא את הדבר הזה, כמעט בכל אגדה. את מה שמובא בשם הארי, שהחיפזון של יציאת מצרים היה משום שהייתה סכנה. הייתה סכנה. שמה לא כבר לא יהיה את מי להוציא. כמעט קט, כמעט קט, זאת אומרת, כמעט קרוב מאוד, חוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעייתם. כולם, כאילו, כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. חוזרים כולם להיות עובדי עבודה זרה כמו לפני אברהם. נורא. זה מה שהיה. זאת הייתה מצרים. מצרים, זה כוחה של מצרים, זה כוחה של גלות מצרים. זה היה העניין בגלות מצרים. גלות מצרים מתנגדת. מצרים מתנגדת לעיקר ששתל אברהם. העיקר ששתל אברהם זה היה העיקר שאברהם אבינו הוציא, גילה, בירר, מתוך כל מה שהוא ראה בעולם. שוטט, הסתובב ביום ובלילה, וכל מה שהוא ראה הביא אותו לתפיסת כל התורה כולה. קיים כל התורה כולה קודם שניתנה. אבל יש במצרים. זה עניינה של מצרים, זאת הגלות. או, כתוב בפסוק, או הניסה, הניסה, אלוקים. שם כתוב, זה, המכוון בפסוק זה לאלוהות אחרת, זרה. לעבודה זרה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. במסות, באותות ובמופתים, וביד חזקה, ככל גוי מקרב גוי. אומרים על זה חז"ל, פירוש גוי מקרב גוי, זה נקרא כעובר, שנמצא במעי בהימה מעוברת, והרואה מכניס ידו, ועוזר לבהימה להוליד את העובר. גוי מקרב גוי כפשוטו, קרב מלשון, כן. האיברים הפנימיים של, של הייצור, זה נקרא גוי מקרב גוי. היינו כעוברים במאי מצרים. הלידה של כלל ישראל הייתה יציאת מצרים, כמו שכתוב, מפורש בפסוק. מפורש, פרשה שלמה בנבואת יחזקאל כתוב, מולדותייך ביום הולדת אותך. וכתוב שם אריכות דברים, איך היינו, איך נראינו, איך נולדנו. מולדותייך ביום הולדת אותך. האימא, שם נולדנו, אבל האימא הייתה מצרים. היינו גוי בקרב גוי. קרב. כפשוטו. המצב במצרים היה, זאת גלות מצרים. גלות מצרים הכניסה אותנו להיות עוברים במאי מצרים. ועוברים במאי מצרים לא מסוגלים לשמוע דיבורים אמיתיים של תורה. דיבורים אמיתיים של תורה פירוש, דיבורים שמדברים את המציאות כמו שהיא, מדברים את המציאות כמו שהיא באמת, המציאות לאמיתה. אין אפשרות. פשוט. אין אפשרות להגיע לדיבור ברור כזה. החומר, מה שנקרא בשר חמורים בשרם, החומר גס כל כך, כבד כל כך. חומר כזה עושה מכל דבר תוהו. העיקר ששתל אברהם. בפסוק כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אומרים על זה חז"ל, תולדות השמיים והארץ ראשי תיבות תוהו. והיא ברעם באברהם. והיא ברעם אותיות באברהם. העולם, תולדות השמיים והארץ היו תוהו עד שבא אברהם. אברהם היה זה שהוציא את הבריאה מהתוהו. ועשה אותה לדבר, לדבר. דבר אומר משהו, דבר מגלה. הדבר היחידי שהוא לא דבר, זה מה שנקרא בעולם תוהו. מוחק כל דבר, מוחק, מבטל, מחזיר לתוהו כל דבר. זה מה שחזר בספר הזוהר מתרצים על הקושייה, איך משה רבינו מפקפק חלילה במה שהבטיח לו הבורא. הבורא הבטיח לו ואנוכי אהיה עם פיך, ואנוכי אהיה עם פיך. מי שם פה לאדם? ואנוכי אהיה עם פיך ואורייתיך את אשר תדבר. משה רבינו אומר, איך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתי? אני ארעל שפתי. התירוץ, מה שחזר מתרצים, זה בורא העולם הבטיח לו שהוא יוכל לדבר, אבל כדי לדבר צריך שיהיה לו מה לומר, צריך שיהיה לו דיבור. הדיבור נמצא בגלות, הדיבור נמצא בגלות. התוהו השתלט על הדיבור. זה פירוש המילים, כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם, נעקר. תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אברהם הוציא מהתוהו של תולדות השמיים והארץ. אברהם הוציא מזה. מצרים החזירה את התוהו של תולדות השמיים והארץ. ממילא אין הבהיברעם של אברהם. רבותינו, רבותינו בעלי רוח הקודש, כמו שידוע, מזכירים את זה תמיד, תקנו לנו בשבועות האלה להתבונן, ללמוד, להתעסק בענייני גלות וגאולת מצרים, כדי להוציא את עצמנו ממה שנקרא תוהו. יציאת מצרים הייתה היציאה מהתוהו. הקניין, ברמב"ם כתוב, הרמב״ם שקראנו, כתוב בו, אחרי שכבר נעשתה אומה שהיא יודעת את השם, אחרי שהיא כבר נעשתה, אותה אומה שהיא יודעת את השם, נעשתה כבר, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וכמעט קט הכל היה נעקר. הכל היה חוזר לטעות העולם ותאייתן. הכל היה חוזר לטוב. הדבר היחידי שמחזיק אותנו, האומה שיודעת את השם, נוצרה והיא הגיעה עד לעברי פי פחת. היא הגיעה עד סף של טוב. סף של חזרה לטוב. כמעט קט, כתוב ברמב"ם. ממש. כמעט קט כל כך עד שצריך להיחפז לצאת ממצרים. מהר. לברוח. תקנו לנו והורו לנו להתבונן בדברים האלה, לחזור. אנחנו צריכים לדעת את יציאת מצרים, אנחנו צריכים לזכור פעמיים בכל יום. זה דין תורה. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים, גם האומה שהיא יודעת את השם, שכבר נוסדה, יכולה לחזור לטעות העולם ותאייתה. אם לא נחזיק בכל הכוח ביציאת מצרים, יציאת מצרים הוציאה אותנו מזה, החזירה אותנו, החזירה אותנו לאותו עיקר ששתל אברהם. כמו שמתבאר כאן מדברי חז"ל, יציאת מצרים החזירה לנו את הדיבור. החזירה לנו את הדיבור האמיתי. כעת, אחרי שיצאנו ממצרים, אנחנו מסוגלים, יכולים, לדבר דיבור אמיתי, לדבר דיבור שהוא דיבור ולא תוהו. אנחנו חייבים בזה, וזה זה בנפשנו, זה בנפשנו. יציאת מצרים היא השורש לכל הגאולות. כמו שידוע, כמו שאנחנו אומרים, מי שאומר, מי שלא אומר, יכול לראות את זה בסידור. גם מי שלא אומר, אמר את זה אי פעם. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. כמו הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקים. זאת הגאולה. הגאולה תהיה חזרה על גאולת מצרים. אחרית כראשית, חזרה על גאולת מצרים. זה מה שניתן לנו. זה ניתן לנו. כשמשה רבינו שאל מה שמו, כי אמרו אליי מה שמו, מה הוא אמר עליהם. אם אני לא אדע לענות להם מה שמו, אז יאמרו לא נראה אליך השם. אז בורא העולם לימד אותו, אמר לו, הוא אמר לו את השם, שם שאסור לומר אותו. אסור לומר אותו חינם, זאת אומרת, צריך לומר אותו רק בתוך תפילה או בתוך פסוק. אקיה, מה שנקרא. אבל הוא אמר לו, אקיה אשר אקיה. והכוונה, אהי מהם בצרה זו, ואהי מהם בצרות האחרות. אבל משה רבינו טען, ומורה העולם קיבל את זה, הצדיק את זה. מה להזכיר, למה, איזה סיבה יש להזכיר להם כעת צרות שיבואו? די לצרה בשעתה. אמת. אז לכן אל תאמר את האשר, אלא תאמר רק אקיה לבד. אבל מה שבורא העולם גילה לו זה שמה שהיה שם זה יחזור ויהיה. אותו גילוי של גאולת מצרים, הוא עצמו יחזור ויהיה אחר כך. אין משהו אחר. אין לנו גאולה אחרת אלא הגאולה הזאת. זאת הגאולה. יציאת מצרים. יציאת מצרים היא זאת שמחזירה לנו את מחזירה אותנו אל המציאות האמיתית. וכך ניגאל לא בשום דרך אחרת. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. המעבר לגאולת מצרים, המעבר מגלות מצרים לגאולת מצרים, הוא מעבר מעבר מהגלות לגאולה. ומעבר הזכרנו את הפסוק ויתאם בתוהו לא דרך. ויתאם בתוהו לא דרך. תוהו פירושו לא מוביל לשום מקום. תוהו לא מביא לשום תכלית. לא הולך לשום מקום. זה נקרא תוהו. תוהו זה נקרא דריכה במקום. אין כאן מהלך וזה לא מוביל לכלום. שום דבר. כל עצמה של יציאת מצרים לקחה אותנו, הפנתה אותנו. החודש הזה לכם, החודש הזה לכם. פרשת יציאת מצרים מתחילה במילים האלה, החודש הזה לכם. פירוש החודש הזה לכם זה ההעתקה, ההיפוך של סדר הזמן ממה שנקרא שנה, שנה. שנה הפירוש, הדברים נמשכים וחוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הדברים חוזרים על עצמם, פירוש דברים שאין להם עתיד, דברים שלא הולכים לשום מקום, דברים שהולכים לחזור על מה שכבר היה עוד פעם אחת, ואחר כך עוד פעם אחת, ואחר כך עוד פעם אחת. זה הכל לחזור למה שהיה. זה נקרא להיות שקוע, תקוע בעבר, לא ללכת לשום דבר, לא לצפות לשום דבר חדש, לא ללכת לקראת משהו. גאולת מצרים הפנתה את סדר הזמן משנה לחודש, משנה לחודש. שנה זה מהלך שחוזר על עצמו, הולך ונשנה, חוזר על עצמו תמיד. וחודש, חודש, זה זמן. אנחנו אומרים תמיד, עצם המילה זמן, זאת מילה שנתחדשה ביציאת מצרים. פירוש המילה זמן זה נקרא, הרגע הזה שממשיך והולך, זה נקרא, הזמן הוא הכנה למה שיבוא. זה פירוש המילה זמן. זה הזמנה. הזמנה זה נקרא להכין למה שיהיה. הזמן כל עצמו, הזמן שבעולם, תודעת הזמן הרגילה, זמן זה המשך. זמן דידן, זמן שלנו, זה זמן. זמן זה נקרא הזמנה, הכנה למה שיבוא. זה פירוש המילה זמן. הצירוף הזה לא נמצא בשום שפה, שזמן הוא מעין הזמנה למה שיבוא. זמן בתודעה הפשוטה של בני אדם, זמן זה המשך של עבר, זמן זה המשך. הווה נמשך, זהו הזמן. ההליכה לקראת, הליכה לקראת, ההליכה לקראת, זה נתחדש ביציאת מצרים. המילים של גאולת מצרים הם החודש הזה לכם. אם אנחנו נשארים באותו מצב ואנחנו חוזרים על מה שהיה שוב ושוב ולא מכוונים את עצמנו לקראת, לקראת, הולכים לאיזשהו מקום, לאיזשהו מקום ששם עתיד להתגלות משהו שעדיין לא היה, זה חודש, חודש. אנחנו הולכים לקראת משהו שעדיין לא היה. אם אנחנו נלך לקראת זה, בזה גופה אנחנו יוצאים ממצרים. זאת יציאת מצרים. תוהו ויתאם בתוהו לא דרך. דרך, דרך שהולכת לאיזשהו מקום שהוא תכלית, שלשם אנחנו צריכים להגיע. דרך שהולכת לתכלית, הדרך הזאת עצמה היא גאולת מצרים. ציוו אותנו, עוררו אותנו, על כשאנחנו עסוקים בפרשות האלה של יציאת מצרים, אנחנו צריכים להתעורר ולשוב, לשוב מחטאים שכל עצמם הם תוהו, תוהו חטאים, חטאנו בהמוני מעשים חסרי תכלית, חסרי תכלית. לא מביאים לשום מקום. על זה מעוררים אותם. בפסוק כתוב דבר מעניין. בפסוק כתוב, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים. יכול, בורא העולם הוא טוב וישר, על כן הוא מסייע, הוא מורה להם, על כן יורה חטאים. אבל התנאי היחידי זה שהם יהיו בדרך. הם צריכים להיות בדרך. בדרך. בדרך לתכלית אחרת, בדרך למציאות אחרת. מי שלא שם את עצמו בדרך למציאות אחרת, אף אחד לא יעזור לו. שום עזרה הוא לא יקבל. הפסוק הזה הוא הפסוק שמלמד כביכול את ההבטחה שבורא העולם מבטיח למי שרוצה להתאר, מסייעים אותו. הסיוע הוא בתנאי. שימו עצמכם בדרך. אז כביכול בורא העולם יוביל אותנו, יוביל אותנו ויביא אותנו למקום שאנחנו צריכים להגיע. מי שלא בדרך, מאבד גם את הסיוע, ובלי סיוע, בלי סיוע אין לנו שום תקווה. אלו הדברים שאנחנו צריכים להתעורר עליהם בפרשות האלה של גלות וגאולת מצרים. גלות מצרים חוזרת בכל הגלויות. תוהו בוהו, חושך, תהום. היום אנחנו בגלות שהיא לא תוהו, אלא תהום מכל הצדדים, תהום, תהום. הדבר שאנחנו צריכים להתעורר עליו, שוב אני חוזר, שוב, אנא, להשתדל להבין, להשתדל מאוד להבין. במקום להיות בתוהו לא דרך, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חיים כמעט מן היד על הפה. כן? התוכניות, טווח, זה בדרך כלל כמה שעות. אנחנו לא הולכים לאיזשהו מקום. הולכים. אם אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו במצרים. היציאה מן הטוב, באמת, היציאה מן הטוב, היציאה מן הטוב היא רק על ידי להתעורר לדברים שהם אותם דברים שהיו במצרים בגלות נמצאים גם היום בגלות. לאותם דברים אנחנו צריכים לחתור, להשתדל להגיע. הדברים האלה הם הגאולה, הם הגאולה. זה בעצם מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנצליח, שנרצה, נרצה ונתחיל, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נצליח.